כמו, אתם יודעים שיהיו לנו שמות עבריים קדומים. שם העברי הקדום של חודש מרחשבון הוא חודש בול. מה הטבעה של המילה הזאת בול? זה מופיע בספר מלאכים. וזהו הזמן שבו באמת שלמה מתחיל לבנות את בית המקדש. בחודש, או ליתר דיוק, הוא מסיים את הבניין. אחר כך עוד לוקח זמן, עד שהוא מכין את הכלים ועושה את ההשלמות. בול, בפשטות משמעותו,
כיף.
מה?
מים.
מים. יש לך פה מילה, אוטו אמנטופאית, שמשמעותה בול, 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 בול. שמעתם את הטיפות גשמים יורדות על גג ביתנו, בול, בול, בול. זהו המבול. המבול, באמת, הוא איזשהו תוספת כאילו של בול בול גדול ורציני, ולכן הוא נקרא מבול. ובכן, החודש הזה באמת עניינו הגשמים, ואשרינו שקדוש ברוך הוא מוריד לנו גשמים, מקווה שיהיה בזה עוד לטובה גם לגבי המשך השנה, כי אנחנו גם בימים המודרניים האלה זקוקים לגשמים. ואנחנו נקרא עוד מעט על אברהם אבינו, שאפילו הוא שמובטחת לו הארץ צריך לרדת מפני הרעב ומפני הבצורת למצרים. ללמדך שהקושי הזה והמבחן הזה של אחיזה בארץ ישראל בשנות הבצורת מאז ועד היום. בעניין זה מעשה אבות סימן לבנים. מפאת קוצר הזמן, אז ניתן לחברים לרשום את שמותיהם, אנחנו נעשה מדי פעם ומדי פעם כן נזכיר, ואנחנו נפתח בפרשה שהיא הפעם באמת גם פרשת השבוע שקראנו השבת, אלא שבשבת אחת מה שאנחנו מספיקים נספיק אולי אנחנו בזמן שלם של לימוד. לא עלינו המלאכה לגמור, ואי אנחנו בני חורים להיבטל ממנה. אנחנו נלך, נקיים את מה שאומר יעקב אבינו, אנוכי את נהלה לאיתי, לרגל המלאכה ולרגל הילדים, מלאכת הלימוד הראוי. בשיעור האחרון, מוריי ורבותיי, עמדנו על שבע הברכות המופלאות שזוכה להם אברהם, וניסינו להבין את סדרן. אגב, אני חילקתי את הדפים של קסוטו ולו בגלל העובדה שהם ככה מסדרות את הברכות ומציינות בהדגשה את העובדה שלפנינו כאן שבע ברכות. אני מקווה שהדפים האלה נמצאים בפניכם, אז רק נסכם את הדברים לרגע קט. מי שאין לו במקרה, וגם יש שם דברים מהצד השני, אז רק יאמר, יש פה כאלה שחסר להם? בבקשה. עוד? טוב. גם כן? יש. בבקשה, הנה שבע הלשונות, תראו כיצד הוא מסודרות יפה בפירושו של קסוטו, ואלה הן, אני קורא באמצע, אתם רואים את הסידור של הברכות, ואלה הן שבע הלשונות של ברכה. כל פועל ופועל קובע ברכה בפני עצמו. כי לפני כל ברכה, שימו לב, יש את הפועל, ואעשך, ואברכך, ואגדלה, אולי. ובכן, מהם שבע הברכות? ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה, ואברכה מברכך, ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אנחנו רמדנו על הדברים, ולכן לא נחזור עליהם בהרחבה, רק נדגיש את הנקודה המרכזית שהארנו. לפנינו כאן, מבחינת המבנה, שבע ברכות, שלוש הראשונות עוסקות בגידולו וברכתו של אברהם עצמו, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך. שלוש האחרונות עוסקות ביחס שבין אברהם לבין אומות העולם, או לבני האדם בכלל, לאנושות, ואברך מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כאן היחס של האחרים אל אברהם. ובתווך, חוט השדרה, הבריח התיכון, והיה ברכה. ואנחנו בארנו שלא כפירוש המקובל והיה ברכה שבידך יהיה לברך כל מי שתרצה, זאת אומרת הברכות נתונות בידך, כפי שמפרש רש"י, ודאי פירוש שהוא כשלעצמו ראוי ויפה ומקורו בחז"ל, אבל הלשון היה ברכה כפי שהוא מופיע במקרא משמעותו היא מלא שפע. אנחנו את הדוגמה שאומרת אח סבת כלב לכלב אביה, הבה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני. והוא נותן לה את גולות עילית ואת גולות תחתית. הבה לי ברכה, פירושו של דבר, הבה לי שפע. נתת לי ארץ יבשה, ארץ מנוגדת ממים, ואני מבקשת שאפשר יהיה להשקוט אותה. ואכן הוא מבין את בקשתה ונותן לה את גולות עילית ואת גולות תחתית. נמצא שהברכה היא המעיין השופע. מה היסוד שבדבר? אברהם אבינו צריך להתגדל, להתעצם, להימלא ברכה ואורה וטובה ואמונה, ומתוך כך ממילא הוא ישפיע ברכה על כל העולם, ולא עוד אלא שהעולם יימשך אל מקור ברכתו של אברהם. לא באופן מאולץ, לא בקרחצן יעשה את זה אברהם, לא בריצה להפיץ את התורה ביבשת השחורה, כבר הזכרנו, אלא דווקא מתוך התמלאות פנימית. זה יסוד גדול של כל דרך ההשפעה היהודית על העולם. ובאמת היסוד הגדול הזה, שאותו לא הבינו ולא למדו הנוצרים שרצו כמיסיונרים לגייר את כל העולם, היסוד הגדול הזה, שאותו גם לא הבינו רבים מחכמי ישראל, במיוחד בדורות האחרונים, שחשבו שתפקידו עכשיו של עם ישראל לרוץ ולהפיץ את היהדות בכל העולם באיזושהי דרך פופולרית, חלק מחכמי מחשבת ישראל של גרמניה ואשכנז במאה ה-19, עצם היום הזה אולי יש כאלה שסבורים כך, אלא להתמלא מבפנים כדי להשפיע כלפי חוץ. הזכרתי בסוף השיעור את מימרתו הנפלאה של הבעל שם טוב, שאמר על עצמו, חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך. כל מה שאני, ריבונו של עולם, יש בי, הכל אליך. שאלו אותו התלמידים, והרי גם לנו אתה משפיע תורה? אמר, זה כדרך כוס שהיא מלאה על גדותיה, נשפך גם החוצה. אגב, זו גם הדרכה גדולה בהוראה. אני לא אומר מי יכול להגיע למדרגתו של אברהם ולמדרגת סגולת ישראל. אז יש מורים שנתבעים, כל מורה נמצא במצב כזה שהוא צריך להורות וללמד, גם לפעמים כשליבו בא לימו, וגם לפעמים שהוא לא כל כך מלא, והוא מקיים בעצמו מה שאמרו חז"ל על דמשק אליעזר, דולה ומשקה, שואב ומשקה. זו גם מדרגה שאי אפשר לזלזל בה, אבל ההוראה האמיתית, כפי שמאיר גבל שם טוב, היא באמת הוראה שבאה מתוך התמלאות פנימית ומתוך נביאה טבעית, בעיקר בסוגיות של אמונה, לא בסוגיות של פרטי הלכה. כאן ההשפעה וההקרנה שהיא פועל יוצא של ההתמלאות הפנימית היא גם זו שמסוגלת להשפיע ולהקרין על האחרים ולהוות מוקד משיכה. זאת דרכו של אברהם. אגב, יש פסוק בספר משלי, שני פסוקים בספר משלי, שבדיוק מראים את הדבר הזה, כי הם מעמידים בתוכם סתירה פנימית. הפסוק אומר כך, יפוצו מיינותיך חוצה, ברחובות פלגי מים. יהיו לך לבדיך, ואין לזרים חלק עמך. אז סתם העסק, כמו שאומרים, זה פסוקים שממש עומדים בסתירה, לכאורה כותבית, זה לזה. מצד אחד יפוצו מעיינותיך החוצה, אתם יודעים שהסיסמה של החב"ד, מה? חב"ד, אבל זה מתחיל מהבעל שם טוב, נכון. אבל הבש כבר אמר שהוא פגש את, כביכול בחלומו, בחזונו, את אליהו הנביא, אמר לו, אם מתי קעת אמר, נו נו, מתי תגיע כבר? אמר לו, לכשיפוצו מעיינותיך חוצה. חב"ד, נתנו לזה ניגון, מי שמכיר את הניגון של חב"ד. לכשיפוצו, זאת אומרת, הוא אמר לבעל שם טוב, כשיפוצו מעיינותיך מעיינות החסידות החוצה, אז אני אבוא, אז יגלה אליהו. נו, זה בשורה גדולה שנאמרה לבעל שם טוב. יפוצו מעיינותיך החוצה, ובאמת החסידות ראתה שליחות גדולה להפיץ מעיינותיה החוצה. והנה, הזכרתי מקודם את המימרה של הבעל שם טוב, שהיא אומרת לכאורה משהו הפוך. הפסוק רוצה לומר כך במשלי. באמת, אני רוצה לומר, הפרשנות הקלאסית לשני הפסוקים הללו אומרת כך, יש דברים שבהם יפוצו מעיינותיך החוצה, ואין תורת הנגלה, ויש דברים שיהיו לך לבדיך ואין לזרים חלק עמך, שהם יהיו לך. אבל באמת, זאת לא רק חלוקה בין שני דברים, אלא אימתי יפוצו מעיינותיך חוצה ברחובות פלגי מים, כשיהיו לך לבדיך ואין לזרים חלק עמך. זאת אומרת, שיהיו, שאתה תתמלא מבפנים, או אז תוכל גם להשפיע. אבל אם אתה רץ קודם זמנך, בחינת מי שלא הגיע להוראה ומורה, אז באמת אחר כך יכולים לצמוח מזה קלקולים רבים. סוגיה הנפלאה הזאת של הבשלות הפנימית, המביאה לידי הקרנה חיצונית, היא סוגיה שעליה העולם עומד. והיא בעצם בעומק העניין המסר האברהמי. כי ראו גם ראו את הסתירה הפנימית שנמצאת כביכול בדמותו של אברהם. שוב אני מוכרח לציין, ראיתי, יש דפי פרשת השבוע, אז יש דף אחד שכל פעם מרגיז אותי, אולי יש לו תפקיד להרגיז אותי ושקמותי, כדי להוציא גם ככה על כמה דברים, דף של ציונות ריאלית. כותב שם איזה אחד חוכם בלילה, כותב שם, אני לא מבין בכלל את העניין הזה של היהודי. מה זה היגיון יהודי, מה זה מוסר יהודי, יש מוסר אנושי, יש היגיון אנושי, מה זה מוסר יהודי, זה כאילו שאתה אומר מתמטיקה יהודית. זה עניין כללי. אני מרגיש את עצמי בן אדם ובן נוח, חוץ מזה אני גם קצת יהודי. בערך משהו כזה, זה בערך היו דבריו. והראיה אברהם, נאמר עליו, אב המון גויים נתתיך. אז מי שרוצה להיות יהודי, צריך להיות דווקא אנושי כללי. יש נקודה מסוימת, כמו בכל דבר מעוקם, יש איזו נקודת אמת שמחיה אותו. בוודאי שבאמת אברהם נקרא אב המון גויים. אבל ראו את הפרדוקס. זו המילה המדויקת. למה אני אומר פרדוקס? כי אני לא זוכר פה כבר. שים את ההבחנה לצורך העניין בטרמינולוגיה הלועזית בין אבסורד לבין פרדוקס. אבסורד זו תמיהה שאינה מתקיימת. דבר שהוא בלתי אפשרי. שניים ועוד שניים חמש זה אבסורד. פרדוקס זו תמיהה שהיא מתקיימת, כלשונם של חכמים. זאת אומרת, דבר שהוא על פניו נראה מוזר ומופלא, אבל באמת הוא נכון. כמו למשל הפרדוקס ההידרוסטטי, כן? חוק הכלים השלובים. יש לך מצד אחד של המשוואה מרחב גדול של כלי מים בצינור דק, וכאן משהו צר, ואף על פי כן המים הם באותה רמה בו, באותו מקבילים שווים. כן, זהו. הפרדוקס ההידרוסטטי שהוא המפתח להרבה מאוד ממערכות המים עד עצם היום הזה. הפרדוקס של אברהם הוא שמצד אחד אתה רואה את אברהם אבינו, והוא באמת נשמה כללית, שמבקשת לתקן עולם במלכות שדי. ועוד מעט נקרא שאברהם לוקח את כל הנפש אשר עשו בחרן, משמע, אם נקבל דברי חז"ל, שהפשט הוא כל הנפש אשר עשו בחרן, שהוא אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים. אבל גם אם אתה לא תידרש לדרש, מעצם דמותו של אברהם אנחנו רואים את האכפתיות שלו ואת הכאב שלו לגבי כל אדם באשר הוא שם. הוא כיצד הוא משתתח על אנשי סדום ומבקש עליהם רחמים, אולי מצאו 50 צדיקים. גם נתתי שיעור בשבת, בעצם יש אצלנו אחד שהוא אוהב ככה להגיד וורטים וויצים, אז הוא אומר, נון צדיק, אמר, נון צדיק מן התורה מניין, זאת אומרת, נון צדיק, נקודת ציון מן התורה מניין, אם ימצאו 50 צדיקים, נון צדיק, 50 צדיקים. אז זה נון צדיק של אברהם, 50 צדיקים. אולי ימצאו, ואם לא, אז 40, אמרתי לו, גם 40, זה מם צדיק, פחות המשטרה הצבאית. טוב, אז כך אברהם אבינו משתתח על אנשי סדום, וגם מה? טוב, הנה ליצים הוא יליט. בכל מקרה אנחנו רואים באמת מאברהם אבינו שהוא מנסה ועושה בכל אשר יכולתו כדי להציל כל אדם, גם את אנשי סדום שהם רעים וחטאים להשם מאוד, וכך גם שהוא מכניס אורחים שהוא חושב עליהם שהם ערביים שהם משתחווים לאבק רגליהם, שהוא לפי דרשות חז"ל. אבל על כל פנים אנחנו רואים את אברהם אבינו, הוא איננו עושה חשבון, הוא מבקש לכנס כל עולם, כל בעי עולם. ובאמת הקדוש ברוך הוא קורא לו אברהם, אב המון גויים נתתיך. ולא עוד, אלא שאברהם אבינו, אם נחזור לביטוי הזה והיה ברכה, אומר ריש לקיש, מכאן לימוד שבברכת אבות חותמים באברהם, נכון? בך חותמים, לכן אנחנו מסיימים את הברכה ברוכת השם, מגן אברהם. מה עניין החתימה דווקא באברהם? אומר הרב זצ"ל באורות, מפני שתכליתו של אברהם ותכלית העולם היא לתקן עולם במלכות שדי. ואברהם שהוא אב המון גויים, שהוא באמת מבקש לתקן את כל באי עולם, זה בך חותמים. אחרי כל ההתייחדות ואחרי כל ההתמקדות שבאים לידי ביטוי גם ביצחק וגם ביעקב, בית אלוהי יעקב, בסופו של דבר אנחנו עם אלוהי אברהם שמגמתו לתקן עולם במלכות שדי. לכן בך חותמים, נערה יפה מאוד, לכן בך חותמים, יהיה ברכה עוד שנייה, בך חותמים. זה מצד אחד. ובכן אברהם אבינו, לכן כל מי שמתגייר הוא בן אברהם, בנו של אברהם אבינו, שהוא אבי כל הגרים, אב המון גויים. ומאידך גיסא, הנה המילים הראשונות של הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך אל עצמך, אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול. לכאורה דווקא כל המהלך של אברהם הוא מהלך של היפרדות, מהלך של התכנסות והתנתקות, לעומת המחשבה אולי, לתקן עולם במלכות שדי ממקומו, במקום שהוא נמצא, לפי באור כסדים או בחרן, אין מה לעשות כבר, ואין לתקן באי עולם. לא, לך לך. אל הארץ אשר אראך. ודווקא שם יש לך לגוי גדול. המיקוד הזה, ההתייחדות הזאת, ולא עוד. אלא שמתי נקרא אברהם אב המון גויים? מתי הוא משנה את שמו? סוף פרשתנו. בזמן שהוא מקבל את מצוות ברית המילה, שדווקא נועדה כביכול להבדיל בין יהודים לבין גויים. המילה הלא היא בדיוק הביטוי של הייחוד היהודי. נו, אז איך? ולא עוד, אלא שאברהם אבינו נקרא בפרשתנו אברהם העברי. אומרים חכמים, למה נקרא שמו העברי? שהוא מעבר הנהר, זה הפשט הפשוט, שהוא מעבר מזה וכל העולם כולו מעבר מזה. נו, אז תחליט אברהם, מה אתה, עברי או אב המון גויים? אז שוב, בעלי החילוקים ובעלי הצווי דינים ינסו תמיד להבין שיש פן כזה באברהם ויש פן כזה באברהם. ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשוב עליכם. ראו את מאמרו של הרב סולובייצ'יק. אנחנו אומרים, אנחנו הולכים בדרך האורות של הרב זצ"ל, אומרים, הדרך להשפעה על כל העולם כולו, שהיא באמת הייעוד האברהמי, עוברת דרך ההתכנסות וההתמקדות. כי רק אם אתה מקים מגדלור, מגדלור זו דוגמה טובה, שגבוה גבוה, רם מכל, אתה מסוגל מגובה להאיר למרחבים. אם אתה נמצא בגובה העיניים, או אפילו נמוך מכך, אז השפעתך מצומצמת. כדי שתהיה השפעתך לעולם כולו, אתה צריך להתעצם, להתמקד. זה דברים שאנחנו רואים אותם אפילו באופן פשוט. נגיד, כשאתה אומר לאדם שהוא רוצה, באמת יש לו רצון גדול להשפיע ולהעיר טוב, אומרים לו, תתמקד קודם כל, תלמד, תבנה את עצמך. מתוך כך שתבנה את עצמך, תוכל להקרין וגם אנשים יוכלו לבוא אליך. אברהם אבינו נתבע לבנות את עם אלוהי אברהם, מפני שרק מתוך הבניין הלאומי, הפנימי, תוכל להיות לו הקרנה והשפעה לעולם כולו. זה כל המסר שמופיע בפרשתנו, והוא בדיוק בא לידי ביטוי בהיה ברכה שהוא קו התפר בין ההתגדלות הפנימית של אברהם לבין ההשפעה שלו על כל העולם, והברכה מברכך, מקלל לך אור, ועל היעל הסופי, ונברחו בך כל משפחות האדמה. שימו לב, וזאת נקודה שחשוב להדגיש אותה. מי שסבור שעניינו של עם ישראל הוא לבנות רק את עצמו, ושכל הגויים ילכו לעזאזל, לא קורא כראוי את הייעוד האלוקי לאברהם. כשהפסוק אומר, ונברכו בך כל משפחות האדמה, ושוב הפשט הוא ונברכו בך, שכולם כאילו יתכנסו אליך כדי להתברך בך. לא רק שאתה מברך אותם אלא הם נברכים, כמו שמבריחים את הגפן, אתם יודעים, מושכים את הגפן כדי להכניס אותה אל המקום של האדמה ששם אנחנו רוצים שממנו היא תצמח, אז זאת הברכה. מהגפן הזאת, אומר הפסוק ביחזקאל, כפנה אליו שורשיה להשקות לו מערוגות מטעה. ההתברכות הזאת של כל משפחות האדמה היא הייעוד שמופיע בחזון אחרית הימים. נכון, יהיה הר בית השם בראש הערים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים. והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונלכה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. נמצא שחזון אחרית הימים הוא שהעולם כולו יתברך, שלא יישאר עם ישראל לבדו, יעני גזע עליון, ושכל הגויים ילכו לעזאזל, ומחליט אותם למחנות ריכוז, כמו הנאצים הארורים. עם הבחירה, מגמתו אחרי לתקן עולם במלכות שדי, מגמתו להאיר לעולם כולו. זה עם אלוהי אברהם, נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם. אלא אם נסתכל שוב בברכתו, בחזונו של ישעיהו, של מיכה, נכון, יהר בית השם בראש הרים ונישא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים, בשביל שהגויים יתקרבו ויתרוממו, אתה לא צריך להשפיל ולהוריד את הרמה, אלא להפך, הלכו גויים רבים ואמרו, הלכו נלכה אל הר השם. הר השם זה אברהם, מתוכו אחר כך גם יש את הביקוד בית אל ויעקב, אבל הם עולים אל ההר. מי יעלה בהר השם? מי יקום עם קודם כל? כי בלי עלייה, מה תם? מה בכי כל עניינו של עם ישראל הוא רק ככה ליצור שכולם יהיו סבא סבא, ככה כולם שווה שווה, כמו שאומרים אצלנו, במחנה המשותף הנמוך ביותר, וגם אתה לרומם את העולם. לכן כדי שיהיה אברהם מרומם את העולם, הוא צריך קודם כל להגביע את עצמו, ולכן אומרים חכמים, אברהם קראו הר. הסמל של אברהם, דרך עבודת השם של אברהם, היא עבודת הר. לעלות אל הר, להתרומם, להתנשא, זה דמותו הגדולה של אברהם. לומדים את זה מהפסוק שנאמר בפרשת העקדה, אשר יאמר היום בהר השם יראה. חז"ל דורשים את הפסוק הזה כך, אשר יאמר היום בהר השם יראה. השם יראה בהר. בהר. אני כעת מצטער, לא חשבתי להרחיב את הדברים האלה, אולי נביא פעם. ראיתי באמת, אני הבאתי השבוע, יש אומנם מאמרו היקר של הרב אלחנן סמט, לעלון שלנו, אם שרצה אחר כך, תוכל ליטול, מארצך אל הארץ הזאת, דברים שקשורים לדברים שאנחנו מדברים, אבל אני הבאתי בתור משמאל את שירה של חנה סנש, כל קרה והלכתי, הלכתי כי קרה כל. שיר נפלא, עכשיו לא נדבר עליו, אבל אני רוצה לומר שאז עיינתי ביומניה של חנה סנש, שיש לה קטע אחד נפלא שהיא כותבת בערב יום כיפור. אישה מבית, הייתי אומר, מתבולל, אבל רחוק מיהדות, שלמדה עברית בעצם כראוי רק בארץ, אבל באמת עם כישרונות מיוחדים וגם עם נפש מיוחד. אז היא כותבת שם, היא נמצאת בכפר גלעדי, שנות המלחמה, ב-41 נדמה לי, או 42 היא כותבת את הדברים האלה, נמצאת בכפר גלעדי, בערב יום כיפור. והיא עולה שם על ההרים, ליד הרים של משגב עם, עולה להר לבדה, ואז אומרת, כאן הבנתי למה משה קיבל תורה בהר, בהר. כי רק בהר אתה מרגיש את עצמך גבוה וקרוב לאלוקים, וכאן אתה יכול לקבל שליחות, שליחות בהר. יש ערך מיוחד, יש ערך לעמק, יש ערך למישור, אבל ערך מיוחד להר. ככה היא כותבת, היא אומרת, ומי ייתן וגם אני אוכל למלא את השליחות שלנו עדתי. שזה מין מדרג. אז אברהם אבינו הוא ההר. ההר לכאורה, דווקא בעלייה אליו, מבדיל את עצמו מן המישור. אבל בהבדלה הזאת ניצב המגדלור שכתוצאה ממנו אפשר להאיר למרחבים. ככל שאתה רוצה להאיר יותר מעגל רחב, אתה צריך לעלות יותר גבוה. הנה כאן הפרדוקס, ולכן חז"ל מצד אחד קוראים לאברהם אבינו העברי, שהוא מעבר מזה וכל העולם כולו מעבר מזה, ומצד שני על הפסוק אחות לנו קטנה, אומרים חז"ל, זה אברהם שאיכה כל באי עולם, כמאחה את הקרח, איכה, חיבר, איחד, תפר את הקרח שנפער בימי דור הפלגה ובימי הדורות הקודמים. אם נבין את הדברים האלה, נבין גם את הערך של הדביקות שלנו בארץ ישראל כמפתח לתיקון עולם, ובדיוק הפוך מאלה שחושבים שככל שנבין יותר ונתפשר יותר ונוריד יותר את, 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 את דביקותנו, דעמנו וארצנו, כך יותר יותר נשפיע, או כך יותר ויותר נבין לליבם של אחרים. מהלך גדול. כן,
יש עוד פרדוקס פה. כל המכונות הישיבות השחורות דורי דורות מחנכים שאדם יגדל הוא עצמו בתורה. כל מי שעולה יותר גבוה מרגיש את עצמו בתורה וקרבת אלוקים, מרגיש את עצמו יותר נמוך. ממילא זה הוא לעולם לא יצא מכותלי הישיבה להפיץ החוצה. זה גם פרדוקס.
זה גם פרדוקס, אז צריך באמת לדעת שפה הענווה מחייבת דווקא, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת כדי ללמד לאחרים. נכון, בסדר. זהו גם בטענותו של אברהם, שמצד אחד הוא אומר, הנה נועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי עפר ואפר, ובתוך זה יש בו את העוז והענווה. העוז, לעמוד מול ריבונו של עולם, ולומר, אולי ימצאו.
למה יעקב
אבינו בחירה הזאת עם אברהם אבינו בעצם התיקון הכללי? לכל אחד יש את התפקיד שלו. יעקב זה בית אלוקי יעקב. יעקב בונה את הבית, את הבית היהודי, את הבית הפנימי, ובית אלוהי יעקב יש לו תפקיד מאוד מאוד מיוחד. אברהם הוא התשתית. התשתית דווקא היא הרחבה ביותר. התשתית היא כמו הסקופה הנדרסת שכולם על כתפיה. אברהם אבינו הוא היסוד. וביסוד הזה שבסופו של דבר נועד להביא את כל העולם אליו, אז לכן בכך חותמים. מגיד מראשית אחית, סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל כשנגיע ליעקב, נדבר על ייחודו של יעקב. כל אחד מהאבות יש לו את מדרגתו שלו, או את עניינו שלו. אברהם, הר. יצחק, שדה. יעקב, בית. אז הולכים לצווי דינים, או שלושה דינים, יגידו, יש בחינה של הר, יש בחינה של שדה, יש בחינה של בית, ויצדקו. ואנחנו אומרים, עולים אל ההר. על פהר נפרס השדה, ובלב השדה נבנה הבית. יש פה מהלך שמחבר את הדברים האלה. על כתפי ההר של עולים, יש את השדה שבו נאחזים וחורשים, ועליו הבית. יש פה טרילוגיה, כמו שקוראים בספרות, ועל הטרילוגיה הזאת כתבתי פעם, אולי עוד נגיע לזה, אבל הזמן קצר, ואני רוצה להמשיך מכאן, אל, אחרי שראינו את השבע שחתימתם, ונברחו בך כל משפחות האדמה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן, ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבואו ארץ כנען. כאמור, כל מילה ומילה מחייבת פה לימוד, אבל אנחנו עכשיו לא נוכל לעמוד על כל מילה ועל כל היבט. אני רוצה רק לעמוד על שני היבטים. הלוט ההולך עם אברהם, עוד נדבר. אני רוצה רק שתשימו לב בנקודה אחת למה שמתחולל בלוט. הפסוק אומר, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט. אז מיד בתחילה מצוין לוט דבוק לאברהם, כן? ממש תלמיד נאמן. אחר כך, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו. כאן לוט כבר בא לאחר שרה. טוב, תבעי הדבר, הבית, המשפחה. תסתכלו, וסוף, אחרי פרשת הירידה למצרים והעלייה ממנה, אני רוצה שתראו בפרק י' ג' פסוק, פסוק א', כן, נכון, ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט אמו הנגבה. פה לוט כבר נמצא בסוף הרשימה, ולוט אמו נספח, כן. ואפילו הרכוש אשר לאברהם קודם לו. יש פה איזה שהם ככה צלילים, שוב, חברים יקרים, זה לא דורושס, זה לא וורטים, התורה מלקטקת בכל מילה, ויקר הדבר כדי להראות את ההתרחקות ההדרגתית שלות, שעכשיו הרכוש מפריד עוד בינו לבין אברהם, והדבר בא לידי ביטוי מיד לאחר מכן, בכך שיש מריבה בין אברהם לבין לו.
שיש גם התקרבות. בכל זאת, הוא הולך איתו ושם, וילך
אימו. ולא אימו.
אם יותר קרוב מיד.
איתו, כן, אבל... איתו, לא.
לא, פה, לא, בסדר. כן, וילך איתו, לא. אבל פה, ההפרדה היא עומדת. טוב, אני עכשיו, אני רק רציתי נציין את ההיבט הזה, כי על דמותו של לוט אנחנו נעמוד ונעמוד על המתח שבין אברהם לבין לוט ועל הקרבה שביניהם, זה נעסוק, כי בפרשה הזאת יש לסוגיית לוט מקום ומשקל מרכזי, ואני אומר, יש משקל מקום מרכזי, אנחנו בדרכנו מעשה אבות סימן לבנים, נצטרך ללמוד מכאן איך מתייחסים, אם תרצו, אל אח טועה או אל אח שנמצא במצב אמביוולנטי. מצד אחד קרוב, מצד שני מתרחק, יש מתחים. מה דרך ההתמודדות של אברהם עם אח כזה? כי כשם שאברהם אבינו צריך להתמודד עם הכנענים, עם הפריזים, עם הסדומים וכו', צריך כמובן להתמודד גם עם לוט בן אחיו. אז זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, דיברנו כבר, רמזנו כל הנפש אשר עשהו בחרן, אבל תשימו לב לפסוק, יש פה איזה כאילו מעבר. וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכש ואת הנפש אשר עשהו בחרן וכולי, ויצאו ללכת על הצקנה. הפסוק נראה פה שיש פה כפילות, ולא רק סתם כפילות, אלא מין כפילות שיוצר תחושה מוזרה. מה היה לכאורה מקרא חסר אילו אחרי הפסוק ג' ואברכה מברכך ומקלל לך אור ונברכו בך כל משפחות האדמה, תסתכלו במקרא, דלגו על הפסוק וילך אברהם, אלא מיד ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו וכולי, ויצאו ללכת על הצקנה. מה היה מקרא חסר? נכון, לכאורה הדבר הזה, הפסוק הזה נראה פסוק, הפסוק הביניים נראה פסוק מיותר. אני רוצה להתמודד מה הפסוק הזה בא לומר. ומה שאני מבקש לומר, שהפסוק וילך אברהם, מה הדגשה פה? וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוני. אברהם אבינו שומע ומיד מבצע. נכון שכשאתה בא לדון בשאלה איך מבצעים, אתה צריך להתארגן כראוי. הוא לא, למשל, למה הדבר דומה, אם אתם זוכרים את הסיפור על הארי הקדוש, שאמר לתלמידיו, לגוריו, בערב שבת, ככה בשעת ככה התלהבות, התרגשות, בוא עכשיו נלך ירושלים. אז החסידים שלו, חסידי הארי, הוא כמובן מאמינים גדולים בארי, אבל רגע, צריכים ללכת הביתה ולשאול את האישה, הכל נפל. עכשיו, זה סיפור שבאמת אנשים כמותינו, אפילו נגיד מי שרוצה להגיע למרגות מאוד מאוד, וכי הם לא צדקו שהם צריכים לשאול את האישה. הבאת הנכונות הראשונית, הנה הנה, כפי שבאמת במיסיון האחרון של אברהם, פרשת העקדה, אברהם אברהם, ויאמר הנה הנה, אני עוד לא יודע מה, אומרים חז"ל הנה הנה, הנה הנה, להיהרג, הנה הנה להרוג. אני לרשותך ריבונו של עולם, לכל דבר שהנה הנה, לכל אשר תשלחני. זה הנה הנה. אני הנכונות לכל. אחר כך כמובן, כשאברהם צריך ללכת לעקדה, אז הוא משכים בבוקר, ומבקע צהולה, וחובש את החמור, ולוקח את יצחק ואת שני נערב עמו, כי צריכה להיות היערכות. אי אפשר לומר, נגיד, קוראים לאדם, לך לצבא, הנה הנה, הוא רץ, שוכח את המשק, שוכח את החגור, שוכח את הקיטבק, אחר כך אוכל אותה, כמו שאנחנו מכירים. אז, אבל, אז יש פה שני היבטים. ההיבט של הנכונות הראשונה שהיא שלא על תנאי, וההיבט של הפרקטיקה, איך מבצעים את זה, הלוך אלה מייסט. אם תסתכלו, אז באמת הפסוק הראשון אומר, וילך אברהם, כאשר דיבר אליו אדוני, תוחף עשייה לאמירה. אין מילים. אברהם לא מתחיל להדביר וזה, אלא שומע ומבצע. כך גם באמת בפרשת העקדה. עכשיו, בפסוק ואומר, אברהם אבינו, הוא באמת איש, הוא לא איזה מין תמוי כזה שרץ. אלא הוא עכשיו נערך כראוי ולוקח את כל מה שנדרש לקחת, אבל כאן בא החיתום של הפסוק. אני חושב, דרך אגב, שזה הרי יפה, פחות או יותר מבארת את שתי ההדגשים בפסוק.
אבל למה כתוב וילך איתו לוט?
אז מכאן משמע שגם לוט הולך באותה רוח של אברהם. זה בא להדגיש בהקבלה ניגודית למה שנראה בהמשך, כי כאן כבר יש רמז מטרים, עכשיו הוא הולך איתו. אחר כך ייפרד נמי עליי.
שבהמשך הוא
הולך
עם הרכוש, ולכן
נכון, אחרי הרכוש, הרכוש הוא המבדיל, ובאמת כי היה רכושם רע ולא נסע אותם הארץ לשבת יחדיו. הפסוק אומר מפורש שהרכוש הוא היה זה שהבדיל, כמו בפרשת בני גד ובני ראובן. עכשיו רגע, אני רוצה עכשיו לשים דגש על ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען. הפסוק הקודם הדגיש וילך אברהם כאשר דיבר אל השם. הפסוק הזה בא להדגיש היבט נוסף. לכאורה על פניו הפסוק נשמע כמעט הייתי אומר ילדותי. ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען, בערך כמו חיבור של ילדים בכיתה ב' שאומרים את זה, תארו, אני יודע, תהיו לירושלים. נסענו לירושלים, הגענו לירושלים, חזרנו לירושלים, הגענו הביתה. טוב, זה פשיטה. טוב, זה בכלל לא פשיטה. תתבוננו, וכאן אני רוצה באמת להעיר, תתבוננו בסוף פרשת נוח. בסוף פרשת נוח, אנחנו קוראים את זה פסוקים שפחות מוכרים לנו, כי תמיד אנחנו מתחילים ללך לך. אבל בעצם כביכול הנהיגה לנסוע לארץ ישראל קיימת כבר קודם לכן. תסתכלו בפרק י' א', פסוק למד. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו שאת אברהם בנו ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ כנען ויבואו עד חרן וישבו שם והיו ימי תרח חמש שנים ומאתיים שנה וימות תרח בחרן. כך מסתיימת פרשת נוח. אז קודם כל אנחנו רואים שהמגמת ההליכה לארץ ישראל הייתה כבר אצל תרח. האם, כפי שנרמז בכמה מקומות בדברי חז"ל, אברהם אבינו הוא זה שמושך אותו, או אולי יש איזושהי מסורת קדומים במשפחה ששם ארץ הייעוד, כך או אחרת, זו סוגיה מעניינת, מרתקת בפני עצמה, אבל כך או אחרת, מה שמודגש כאן דווקא על ידי ההקבלה, גם את תרח לוקח את אברהם ואת לוט ואת שרה, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ כנען, אבל פה ההקבלה הניגודית. ויבואו עד חרן וישבו שם. עכשיו ידידים יקרים, הייתי רוצה שניקח את אני כתבתי משהו על זה, הנה יש לכם את הדף הזה של מנוח עד אברהם, תהפכו אותו לצד השני ותראו את הדברים. בינתיים אני רק אבקש אולי ממך אם תוכל, יש עוד דפים שהזמנתי, אני לא יודע אם נספיק כבר, אבל בכל זאת תביא. אני קורא עמכם דברים קצרים, אבל הם ככה חדים. גבורת ההגשמה. התורה מציינת בפתיחת פרשת לך לך בתיאור מלאכו של אברהם, ויצאו ללכת ארץ כנען ויבואו ארץ כנען. לכאורה פשיטה. אם יוצאים ללכת ארץ כנען, לאחד מגיעים אם לא לארץ כנען? ולא היא. אין הדבר פשוט כלל ועיקר. בסוף פרשת נוח אנו למדים כי גם לתרח אבי אברהם היו כיסופים ומאוויים לבוא ארץ כנען. תורה מספרת, ויקח תרח את אברהם בנו ויצאו איתם מאורכסדים ללכת ארץ כנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם, והיה מותרח בחרן. בהקבלה ניגודית זו מתמצא ההבדל בין תרח לדין אברהם. תרח יוצא אומנם למסע הגדול לארץ ישראל. לא. זה היה במגירה. לא, זה דבר יקר, זה דבר אחר. אז זה כאן, אולי תשאל את דיוויד, כן. תרח יוצא אומנם למסע הגדול לארץ ישראל, אך אינו משלים את יהודו, ונתקע בחרן אי שם באמצע הדרך. ואילו אברהם הולך ומגיע. וכאן אני מוסיף, קצת ספרות רבותיי. דרך אגב, דיברתי הקשר אחר לפני ימים ספורים על אגנון, אז אמרו לי שאגנון יצא מהבגרות, זה נכון? מישהו פה שאמרו שעדיין אגנון הוא כבר לא מובן לנוער בימינו, לא מבינים את השפה, אז מה?
יש דוד גרוסמן.
דוד, תקרא לו דיוויד, יהיה עוד יותר טוב. אז עגנון, אנחנו קצת גדלנו על עגנון, הדמות יוקנו של תרח כארכיטיפוס, אתם יודעים מה זה הביטוי ארכיטיפוס, זאת אומרת כאילו טיפוס כללי, הדמות הספציפית הזאת היא ככה מהווה משל לדמות כוללת, נוכל לגלות גם בימינו, בדמותם של הרבה ציונים טובים, היוצאים ללכת ארץ הכנען, ונתקעים בדרך אי שם, באמריקה, באירופה, בין קונגרסים ובעידות. או, שר כוח. תיאור לגלגני ומושחז של ציונים אלה, מסרטט עגנון בראשית ספרו תמול שלשום, ותארו את גדולינו שבלמברג, אליהם מתוודע יצחק קומר בדרכו לארץ ישראל. יצחק קומר הוא הגיבור של תמול שלשום, חור תמים, ציוני נלהב בארצו, והספר הזה הוא ספר שבסך הכל הוא ספר מר מאוד, טרגי מאוד, הוא מתאר בלי כחל וסרק את דמותה של העלייה השנייה ואת משבריה, מתגלגל גם מאנשי העלייה השנייה של הפועלים בפתח תקווה ובעיר גנים וכו', ועד מאה שערים ועד הכלב המשוגע, בלק, ספר מדהים הספר הזה, תמול שלשום. באמת, מי שרוצה להבין את נפש התקופה על כל משבריה וגם על כל עוצמתה, מוזמן לקרוא את תמול שלשום ככה, מהבת מחודש. אז הנה, עגנון הוא היה מגדולי הסטיריקונים שלנו. אז הוא מספר שם שיצחק קומר מגיע ללמברג, ושם נמצאים הגדולים, הוא אומר לקבל מהם ברכת הדרך לפני שהוא יעלה לארץ ישראל, כי הוא כל הזמן היה אוסף את השקל הציוני, אבל אמר, אבל שלב מסוים אני צריך גם לעלות לארץ. ואז גדולים שבלמברג שם באותה שעה נמצאים במשחק ביליארד, וככה מורידים את המילים שלהם וכו', ויצחק אומר בא אליהם, ומסתכלים עליו כמו על איזה בריאה משונה, שהוא גם ציוני וגם עולה לארץ ישראל, זה היה בשבילהם דבר מוזר מאוד, לא ראו את דבר כזה, אבל אחרי שהוא אמר, אז מקיפו אותו, והווה הנה אל הנער הזה התפללתי, ונתנו לו הוגה וקפה וכו' וכו'. ועד באותה הזדמנות חגית כותב עליהם ככה, אותם יהודים, כותב עגנון, היו מוכנים לתת נפשם למען הציונות, אלא שמפני האמצעים שכחו את התכלית, ותראו לחשוב שתכלית הציונות אספות, ותכלית אספות נאומים, ותכלית נאומים תעמולה, ותכלית תעמולה תעמולה. אנחנו בימינו היינו אומרים תקשורת בין אייטם של בוקר לאייטם של צהריים, וזה צדק דיוויד גרוסמן. בראשונה הייתה להם ארץ ישראל תכלית כל תכלית, עכשיו משראו שהתכלית רחוקה וקשה והאמצעים קרובים וקלים, החליפו את הרחוק והקשה בקרוב הקל. זה רוצים להוציא מהבגרות, טוב, בסדר, לא יתבגרו. אך למה נרחיק לכת אל גדולנו שבלמברג, והכי בקרבנו איננו מוצאים בכל תחומי ההגשמה אנשים אשר פיימו בליבם חלומות גדולים, אך במהלך הדרך הארוכה והקשה עיפו מחזון, ויצאו ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן, וישבו שם. זה תרח. על רקע חולשה אנושית זו מתבלטת גבורתו של אברהם אבינו, גבורת ההגשמה. אברהם יוצא לדרכו ארוכה ואינו מתעייף ואינו נשחק ונשבר, אלא חותר בעקביות להגשמת יהודו. ויצאו ללכת ארץ הכנען, ויבואו ארץ הכנען. אז הפסוק התמים הזה אומר מסר אדיר לאברהם אבינו, הולך ומגיע, חותר ומגשים. כן, בבקשה. אפשר שזה גם הבדל, ונגיד את זה לזכותו של תרח, אבל הפסוק שמציין את זה, הוא באמת מציין גם שני אבות טיפוס. אלא שלהגיע לארץ כנען, כאן לא מסתיים הסיפור. ואחרי שאתה מגיע לארץ כנען, לכאורה הגעת אל היעד. אז ההליכה בדרך אל היעד, כפי שכבר דיברנו, הארץ אשר אקה מחייבת עוצמה, מחייבת מתח. הגעת לארץ, כביכול הגעת למנוחה ולנחלה. לא. כאן רק מתחילים הניסיונות שמהם מתברר לאברהם אבינו שלהגיע לארץ כנען זה רק הספתח, רק ההתחלה. ועכשיו, מה? וירב הארץ. זה מאוחר יותר, אבל אנחנו חוזרים עוד רגע אחד והכנעני אז בארץ, שעליו כבר דיברנו, עכשיו אני קורא, וזה הניסיון, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. אתם זוכרים? דיברנו על הניסיון של והכנעני אז בארץ, ובסופו של דבר מיקדנו את הדברים בסוגיה הכל כך אקטואלית ועד היום, הסוגיה הדמוגרפית. אברהם אבינו מובטחת לו הארץ. אבל הוא, אם היה מצפה לפי תומו שתינתן לו ארץ ריקה, ארץ בתולה, שהוא יוכל לבנות אותה מן המסד ועד הטפחות, הנה מסתבר לו, והכנעני אז בארץ. אברהם טועה, והכנעני אז בארץ, איך אני אתמודד? אומר לו הקדוש ברוך הוא, וירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזו. ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אברהם, אבינו, אל תירא מן הבעיה הדמוגרפית. לזרעך אתן את הארץ הזאת. במילה לזרעך יש שני היבטים. מצד אחד, אפשר היה לכתוב לך אתן את הארץ הזאת. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, זה תהליך, זה ייקח זמן. אחר כך הוא יאמר לו, ויזרעך כעפר הארץ. אתה תתמודד גם מבחינת הריבוי עם הבעיה הדמוגרפית. אבל גם כשאתה אחד, אל תירא ואל תפחד. לזרעך אתן, לכן פה הדגשה בלשון עתיד במקרה הזה, אתן את הארץ הזאת. ואתה אל תניח מדבקותך בארץ, מאחיזתך בה, גם אם בשלב זה אתה נמצא במצב שעדיין אינך יכול לרשת את הארץ בפועל. אני הזכרתי פעם, זה לא היה בשיעור הזה, אני חושב, את דברי מורי רבי הרב ציודה, דבר צדיק לברכה, באמת זה דבר שמלווה אותי. ליווה אותנו גם בגוש אמונים. אני צריך לדעת, גוש אמונים היו הרבה אנשי מייסטה, אבל מלא מורים ורבינו הרב ציודה, באמת, שמנו את תמונתו, אבו, לך לך לאלון מורה, כתב חברינו הרב מנחם פליקס, יש פה תמונה איך שרב ציודה מחזיק את הגדר באלון מורה. אני עמדתי אז צמוד אליו, שלא רואים פה את הכתם של החולצה שלי, אבל השתשנו את התמונה שלי, כדי שלא יחשבו שאנחנו פה הולכים לעשות לעצמנו איזה ריקלמה. אז פה הוא מורה ורבינו הרב ציודה, תסתכלו בתמונה, זו תמונה מדהימה. הוא מחזיק בידיים שלו את הגדר. תראו לכם, הרב ציודה, שהוא בא איתנו לאלון מורה, הוא היה כבר באמת איש זקן וחולה. גם אתם יודעים מי היה הנהג שלו? מי לקח אותו באוטו לאלון מורה?
אריק שרון.
אריק שרון. אריק. ברכב שלו בא ולקח אותו. אני גם נסעתי עמו, והייתה גם גאולה כהן. ואלון מורה, זאת אומרת, זה היה בשלב הראשון, על יד מחנה חורון, שם עשינו את הגדר. ואני ראיתי את הרצודה, הרצודה, שהיה באמת גם היה לו בעיות קשות מבחינת ה... הזדקקות לשירותים וכדומה, היו קשיים גדולים, עמד יום שלם, עמד יום שלם שם על יד הגדר, בשעה שהגיעו גם החיילים וביקשו לפנות וכדומה, אז הוא אחז, כמו שאתם רואים פה, אתם רואים את הידיים, אחז בגדר, זה היה גדר עם קוצים שאנחנו זה. ואני עמדתי על יד הרצודה, רציתי להזיז לו קצת את הידיים, שהוא לא יחזיק איפה שיש את הקוצים, את החודים של הגדר, לא, הוא בכלל לא הרגיש. ככה, החזיק את החודים, את חודי הגדר. כתבתי פה ככה. מורי ורבינו הרב ציודה מברר גדרי אמונה. באלון מורה. מברר גדרים של אמונה באלון מורה, ומכוח האחיזה הזאת בגדר, אז באמת, הרב ציודה, שאני אומר את דבריו של הרב ציודה, הרב ציודה אמר לנו כך,
המשנה, הגמרא, פרייתא, בסוף מסכת כתובות אומרת, לעולם ידעו אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה נוכרים, ואל ידעו בחוץ לארץ, אפילו בעיר שרובה ישראל. שאל, רואים רבינו אב תודה, מה אומרת הממרה הזאת? האם היא באה לומר שארץ ישראל, ככה משום היה, זה יותר מיידישקייט? הרי עיר שרובה ישראל, נגיד בחוץ לארץ, זה לא סתם העניין שיש לך שכנים יהודים, אלא יש לך בית כנסת, יש לך מקווה, ויש לך תלמוד תורה, ויש לך קהילה, אווירה יהודית. אתה הולך לארץ ישראל, לעיר שרובה נוכרים, נגיד אתה בודד או איתך אפילו כמה אנשים בודדים, אין לך שם עניין, אין לך שם בית ספר, זה, אז מה פירושו של דבר, אם תרצה לתרגם את זה למייסט, לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה נוכרים, ואל ידעו בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל, האם המשמעות היא באמת הכרעה שארץ ישראל עדיפה על יידישקייט? במבט פשוט נגיד, כן, זה מה שאומרת המשנה, ארץ ישראל. לפני כל דבר ארץ ישראל. צודה לא חלק על זה, הוא נתן לזה הערה, התאמה, שאני לא אשכח אותה. אמר רב צודה ככה, צריכים לקחת ברצינות כל מימרה, ולהבין שצריכים ללכת לפיה. אם כל יהודי יבין שלעולם יגדור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה נוכרים, ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי ילכו על פי המימרה הזאת, אז הם יסתכלו פתאום אחד על שני, הפכנו לרוב. כדי לשנות מציאות אתה נדרש לפעמים לפעולה נחשונית, גם אם יש לה מחיר, ובוודאי יש מחיר לזה שידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה נוכרים, הוא יעזוב את בית האב גם עם כל היידישקייט שבו. אבל אם אתה רוצה לשנות את המציאות ולהגיע למציאות האידיאלית, אל ארץ הבחירה, אל המצב האידיאלי הנרצה, אתה חייב לעבור את המסלול הזה כדי שכתוצאה משינוי המציאות בסופו של דבר יתחברו הדברים. ארץ ישראל תהיה, גם בערי ישראל יהיו עיר שרובה ישראל. אני זוכר שאמרנו ככה, שדיברו איתנו על הקמת נקודות מבודדות כביכול ביהודה ושומרון. אנחנו, היינו הולכים לגושי התיישבות. זוכרים ויכוח שהיה לנו עם ישראל גלילי, אחד מהטובים שבמפלגת העבודה. גושי התיישבות. כל נקודה, אל תדאג, תהפוך לגוש התיישבות. רק אל תפריעו. תתנו לנו את האפשרות, אז הם יהפכו לגושי התיישבות. לאט לאט יעבור לעיר שהוא בא ישראל. ויש היום, כשמקימים את המאחזים שרוצים ליצור כבר את הגושים, אז כולם מתקוממים, רוצים להשאיר את הנקודות המבודדות. זה מראה על הצביעות שבדברים. אבל בגופו של עניין, נכון, אברהם אבינו והכנעני אז בארץ, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לזרחה אתן את הארץ הזאת. עכשיו, הזמן לא יספיק לנו, אבל חשוב היה לי, אז אנחנו רק נעמיד את הנקודה, ועם הנקודה הזאת נתמודד כבר בהמשך. ההתמודדות מהצד העקרוני היא ברורה. לא לפחד מהבעיה הדמוגרפית. לא לפחד, גם אם פירושו של דבר, שלא מיד אתה יכול להחיל את הריבונות. אבל, מעידך גיסה, היא גם מזמנת צורך להתמודד עם הצד הביניים הזה. כל עוד יש פה נוכרים, וכל עוד יש נוכרים רבים. ועכשיו תראו שהביטוי שמופיע פה, והכנעני אז בארץ, חוזר פעם נוספת. אי, מתי הוא חוזר, חברים יקרים? מה? בדיוק, הכנעני והפריזי. שם נוספים גם הפריזים, שהם כנראה היו בעיקר רואי הצון. אז בואו תסתכלו רגע אחד, בחזרה של אברהם, קראנו כבר את הפסוק, בפרק י' ג', פסוק זין, והיריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ.
מה?
כן, אבל במקרה הזה מסתבר שהם קדמו. מסתבר שבמקרה, באופן כללי, אתה הרבה פעמים אתה צודק, אבל במקרה הזה מסתבר שהם קדמו. הכנעני והפריזי אז יושב בארץ, הם נמצאים כאן. מה? הלו, כל בר דעת שומע ומבין שני דברים. קודם כל, שהביטוי הזה שהוא לכאורה מיותר, מה צורך להגיד אותו, בא לרמוז איזשהו דבר. התורה רוצה פה להעביר לנו איזה מסר שקשור לויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. ושנית, כשנרצה להבין את המסר, נצטרך לחזור אל הפסוק שקראנו בתחילת הפרשה, והכנעני אז בארץ, ולראות מה המסר המהדהד מכאן לכאן ומכאן לכאן. כולם בוודאי מכירים, הרי כולם לומדים פרשת השבוע, את רש"י. פחות מכירים את הרמב"ן, עוד פחות מכירים את הספורנו, על אלה נעמוד בשבוע הבא, כי אין לנו כבר את הזמן. אבל רק אני רוצה לומר, אם נקרא את לשונו של רש"י, אומר רש"י, ויהי ריב לפי שהיו רואים שלוט רשעים, ומראים בהם טעם בשדות אחרים, ורואי אברהם מוכיחים אותם על הגזל, והם אומרים, ניתנה ארץ לאברהם, ולא אין יורש, ולוט בן אחיו יורשו, ואין זה גזל. מה הגזל? הרי הארץ היא הובטחה לאברהם אבינו, והם כבר עושים את החשבון, אברהם לא יוליד, אז מי ירש אותו? לוט, ולוט, אז אפשר כבר עכשיו. קיצור, להיכנס לכרמים של הערבים ולעשות בהם לסוף, כן, הארץ שלנו. והכתוב אומר, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ ולא זכה באברהם עדיין. אז את דבריו של רש"י עוד נצטרך ללמוד ולדייק, לא עכשיו. אבל אתם רואים, אני רוצה להראות את אם תרצו, את האמביוולנטיות, את המורכבות של הסוגיה. מצד אחד, בזמן שהכנעני אז בארץ, אומר הקדוש ברוך הוא אברהם, אל תיבהל מהבעיה הדמוגרפית, לזרעך אתן את הארץ הזאת. מצד שני, אתה לא יכול לומר, הארץ ניתנה לאברהם, אז אנחנו יכולים ככה לבטל כאפרא דארא את המציאות, ולא להתייחס לגויים שנמצאים כאן, זה שלנו. לא, אומר הכתוב, הכנעני והפריזי רואים אז יושב בארץ, וכשאתה הולך עם הבהמות שלך, אברהם, אתה צריך להיזהר. אברהם דווקא אומר, הארץ שלי, אבל עדיין זה מחייב אותי לגדרים. מה המשמעות של הדברים, וכדי שלא תחשבו שאני יכול לעשות דרושס כדי לקרוא את הכהניסטים למיניהם, או את, אני יודע מה, אלה שכביכול, לא יודע אם זה אמת, עושקים את מוסקי הזיתים, אז לאט לנו, כדי לברר את הסוגיה הזאת, שהיא ממש מעשי אבות סימן לבנים, ממש. מה, איך אנחנו צריכים להתמודד היום עם האוכלוסייה הערבית שנמצאת בארץ, עם הרכוש של הנוכרים, במצב כזה, במצב אחר, ואיך אנחנו צריכים להתמודד עם אלה שחושבים אחרת, בין לשמאל, בין לימין. איך? כל המעשה אבות סימן לבנים הזה נלמד בעזרת השם בשיעור הבא, ויש להניח שעד השיעור הבא עוד הסוגיה הזאת תהיה אקטואלית.